פרק ט"ז, פסקה י"א1, י"א כוכבית. על ידי אור הדעת מתחברות הן שתי התשובות, ההילאה והתתאה, ונעשות לחטיבה נפלאה אחת, ומחדשת, אז בגוף ובנשמה, באומה ובעולם ובעולמים כולם, הערה נוספת וחשובה. שצריך האדם לעבוד עבודות הרבה, מדעיות, מוסריות, מעשיות וטבעיות מזגיות, כדי לדלות מעט מהרבה מאוצרות מעמקיה, מלאי החיים ועשירי ההורה והשמחה, ממותקי העונג והנצחיות. טוב, מה הרב אומר פה? בוא ננסה, ולא בטוח שזה לגמרי נכון, אבל אנחנו הולכים על פי העריכה של הרב צבי יהודה, לא שזה לא נכון ללכת על פי החשר הרצוי, צריך להיזהר הכוונה שלי. כשאנחנו נסביר פה רגע שהרב מדבר על תשובה הילאה ותשובת התאה, ואם יש כמה הסברים, אז אנחנו לוקחים את ההסבר של הפסקה שלמדנו אתמול. תשובה הילאה זה התשובה של האדם בעד עצמו, הכוונה התיקון של המאוויים הפנימיים בהישרתם אל עצמיותם וכולי, ותשובת התאה זה תשובה בעד העולם, מה שצריך לגלות מן הטוב הזה כלפי המציאות החיצונית של העולם, החברה, והסדרים החיצוניים. וראינו שלכאורה הן צוררות זו לזו, כשאתה עסוק במאמצים פנימיים, אז זה מרחיק אותך מן התיקון המציאותי, וכשאתה עסוק בתיקון המציאותי, זה מרחיק אותך, ועד רבה, עדיף שתתרחק מהשאיפות הרוחניות המופשטות. אבל זה רק כלפי חוץ, ובאמת שורשם הם אחד. איך עושים את זה? איך מחברים את זה? אומר הרב, על ידי אור הדעת מתחברות הן שתי התשובות. ההילאה והתתאה, ונעשות לחטיבה נפלאה אחת. כן, אז זה מה שסיימנו אתמול, שכדי להצליח לראות את שני הצדדים הללו כצדדים משלימים זה את זה, ההתעלות הרוחנית, זאת שהיא לא מוכנה בכלל לדבר מצד עצמה, כן? היא לא מוכנה לדבר על ערכים ואידיאליים כמו שהם מתגלמים במציאות. תמיד מה שמתגלם במציאות זה קצה הקרחון. ביחס לתביעות הפנימיות. התביעות הפנימיות הן תמיד סגב, סגב, זה למעלה. מצד שני, התשובה התתאה היא לא מוכנה לדבר על עניינים מופשטים, היא רוצה את הסדרים הקיימים. אז כדי לחבר ביניהם, אומר הרב, צריך את אור הדעת. על ידי אור הדעת מתחברות הן שתי התשובות, ההילאה והתתאה. צריך ללמוד ולהשכיל את שורש העניין של התשובה, שבאמת התשובה שלנו היא לא תשובה מתמטית, חיצונית, גרידה, והיא מצד שני גם לא תשובה נוצרית כזאת, שמדברת רק על אילוזיות, והתשובה שלנו היא תשובה שכן, היא יכולה לקרום אור וגידים בתוך הצדדים המעשיים שלכם. אנחנו לא מדברים על טוב, 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 טוב. כן, אנחנו בסוף גם מדברים על לייצר אדם טוב יותר, קהילה טובה יותר, ישיבה טובה יותר, חברה טובה יותר, עולם טוב יותר, לא רק אידאות מופשטות. ומה שיצליח לחבר, לאחד, לעשות לחטיבה אחת את שתי התשובות הללו, הרב אומר שזה הדעת, ההשכלה העמוקה של האדם. הרב לא כותב פה דווקא על ידי לימוד אודות התשובה. ברור שדעת כוללת, אני מבין, גם לימוד אודות התשובה, אבל בגדול אני מבין כל דעת, כל המציאות שהאדם שהוא מרבה בדעת, מרבה ב קליטה והפנמה של המציאות הרוחנית שאנחנו חיים בה, כלומר של הזרמים הרוחניים של המציאות, אז זה יגרום לו לראות את התשובה אליה ואת התאה כלא סותרות זו את זו.
כשהוא כותב אור הדעת זה בהכרח אקטיביות שלי, או שזה אור הדעת זה מה שמוקרן כלפיי?
מאיפה מוקרן כלפיך? לא, אני פשוט, אני כאילו אומר, אולי יש, תסביר מה אתה מתכוון.
אם זה היה נטו דעת, אז מצד המלא שלי עם העניין של תשובה, הוא אומר לך אור הדעת, אז מה קורה?
עוד הפעם?
אם אני הייתי מבין, אם הוא אומר נטו דעת, אז מתוך השכלה שלי והבנה שלי עם העניין של התשובה, אני אצליח לך בבין, אם הוא אומר אור הדעת.
אור הדעת זה ההשפעה שיש מן הדעת. כשיש בך דעת זה מאיר. ההערה שהדעת מביאה איתה. ונעשות שתי התשובות הללו לחטיבה נפלאה אחת. זה משהו נפלא, מפליא לעשות. קושר הילאה ותתאה. קושר את השאיפות הכי הכי מתרחקות מהמציאות, כשהן בעצמם הכי שואפות אל המציאות. שתי תנועות שהן באמת באמת בשורשן אחת. ואז החטיבה הנפלאה הזו של התשובה הכללית מחדשת אז בגוף ובנשמה, באומה ובעולם ובעולמים כולם, הערה נוספת וחשובה. כששייכים למימד כזה של תשובה, אז הרב אומר, זה מאיר בגוף. זה משנה, ככה אני מבין שזה מה שהרב אומר. זה מאיר הערה בגוף, בנשמה, באומה בכלל, בעולמים כולם. הערה חשובה, שמה? שצריך האדם לעבוד עבודות הרבה. מדעיות, מוסריות, מעשיות וטבעיות מזגיות. כדי לדלות מעט מהרבה מאוצרות מעמקיה של התשובה של החטיבה הנפלאה הזו. זאת אומרת, כשאתה שייך לנקודה הזאת, שתשובה היא לאה ותשובת אתה אחד הם, אז זה יוצר איזשהו זירוז בכל כוחות החיים, הגוף והנשמה, האדם והחברה, וגם העולמים כולם, להיות נאמן לאותה מקוריות. ומה המשמעות של הנאמנות לאותה מקוריות? להוסיף ברכה בכל המרחבים שאילאה ותתאה כוללות. מדע, שכל, מוסר, מעשיות, ולא רק מעשיות, גם טבעיות ומסגיות. הכל הכל צריך להתקן. לא ייפול פירור ארצה. החל מהתיקונים השכליים, שזה קשור יותר לתשובה אילאה, אבל קלה אפילו לא במעשים. קלה בטבע המסגי. איכות התרכובות של הבשר שלנו. וזה לא רק שלנו, זה גם של העולמים כולם. העולם הוא נדחף לאותה השתלמות. כדי לדלות מעט מהרבה, כמה שניתן, התשובה זה תמיד מעיין שמפקה, מוצרות מעמקיה של אותה תשובה, מלאי החיים והשירי ההורה והשמחה, ממותקי העונג והנצחיות. שם נמצא העונג האמיתי, העונג הראשי, המציאות הכי הכי נעלית, שנעצלה מן המציאות האלוקית, שאיננה מוגבלת בגבולות הצמצום, אלא היא נצחית ושלמה לחלוטין. אז צריך להרבות בדעת, והדעת יכתב את שתי התשובות לחטיבה אחת, וכשאדם הוא יהיה מונע משתי התשובות הללו כאחת, אז תהיה את ההערה הזאת. אני מבין שההערה הזאת היא כמעין דחף, דחף אוטונומי. פשוט לתקן את הכל. לתקן ולהיתקן בכל. הלאה. פרק ט"ז פסקה י"ב. הצדיקים הבהירים שרואים את כל העולם נידון בטוב, הם מזכחים את הכל. מצד בהירות רעיונותיהם ומצד הזוהר של הטוב המיושר שבחפצם הטהור, הם מסלקים את כל קלקולי העולם ואת כל הרשעה מיסודם. הם מעמידים את כל התכונה של השכלות ושל הרשע של העולם בתור מסקים, שהם רק מתקנים את הזרחת האור, מכינים לו מקום שיוכל להעיר בעולם, אבל לא מקלקלים ולא מרסים אותו. והדבר תלוי במידת האור עצמה. כי אורה קדושה מצומצמת, הלא אינה צריכה סיתומים כדי לאפשר את הנאה מזיבה. ועל כן, לגבי ערכה, כל גסות, כל נטיות חומריות, וכל וחומר, כל רשעה וסילות, הרי בעצמה הדבר מקלקל, מעוות ומחליא, והנשמה מתשתשת על ידם, והנפש מתמלא רוגז, חולי וקצף על מציאותם. מה שאין כן גורל הצדיקים העליונים. בעלי ההשכלה האלוהית הבהירה נושא טהרת הרצון שהאור המביק העליון שוכן בהן. הם מכירים שהאור הטהור הוא הרבה יותר גדול מכוח העולם לשאת אותו. ואם כל זה מוכרח הוא להיות מאיר בעולם, והכרח הוא מצד טבע העולם, שיהיו מסקים רבים להסתיר את האור. והמסקים הם הם הרשעה ונוסע ונוסע. ונמצא שכל אלה גם כן מכלל תיקון סדרו של עולם הם. ולכן כל עיקר גודל צערם, הלא הוא ממה שמצטערים בעלי האור המצומצם, שאין בכוחם לראות איך כל הרשעה כולה איננה כי מסך המתקן את הזרחת האור. על כן אתם משיח להטבה לצדיקאיה בתיובתה, והתעלות הצדיקים למידת התשובה העליונה יוכר להם, שהאור הגדול גדול הוא לאין חקר, והוא מופיע בעולם בעיזוז גבורת חסדיו, ולולא המסקים הרבים שבאים על ידי כל סוגי הרשעות, החומריות והרוחניות, היה עולם מתשתש מרוב זיו, ונמצא שהכל חוזר לתיקון העולם, וכל הרשעים מתקנים וחוזרים למוטב, ביותם מכירים את תפקידם, ועיקר עונשם של הרשעים בא על אשר ציערו את הצדיקים בעולם המצומצם. והצדיקים עומדים במרחבי יא, באים ומוציאים את הרשעים מכל מצרי שאול, והכל נעשה מלא עוז וחדווה, עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו גם ברכות יעתה, גם ברכות יעתה מורה, יחו מלחי אל חי, לראה אל אלוהים בציון. טוב. בוא ננסה ללמוד את מה שהפסקה אומרת, ואחרי זה להבין אם יש לזה הקשר למהלכים שלנו, או שזה כבר עניין אחר. הצדיקים הבהירים, שרואים את כל העולם כולו, את כל העולם נידון בטוב. הם מזכחים את הכל מצד בהירות רעיונותיהם ומצד הזוהר של הטוב המיושר שבחפצם הטהור. הם מסלקים את כל קלקולי העולם ואת כל הרשעה מיסודם. הם מעמידים את כל התכונה של השכלות ושל הרשע של העולם בתור מסקים, שהם רק מתקנים את הזרחת האור, מכינים לו מקום שיוכל להעיר בעולם, אבל לא מקלקלים ולא מהרסים אותו. צדיקים בהירים, כנראה צדיקים מאוד מאוד גדולים. מה זה צדיקים בהירים? זה ביטוי שחוזר על עצמו בכתבי הרב. למה הוא לא אומר הצדיקים הגדולים, הצדיקים העליונים? הוא גם אומר, אבל מה פשר הביטוי הזה בהירים? אז אפשר להגיד שבהירים שיש פה איזושהי נקיות מאוד מאוד שלמה, אבל אנחנו כבר יודעים שהמושג בהירות כנראה רומז לצדיקים שהתודעה האורגנית שלהם היא שלמה. ותודעה אורגנית לא יודעים להגיד שהעולם אורגני, זה אפילו אני יודע להגיד, ואני חושב שאני יכול לשכנע תיכוניסט להבין שהעולם אורגני. אבל זה לא לדעת שהעולם אורגני, זה להיות צדיק ששייך למדרגה כזו שהעולם אורגני בתודעת החיים. תפיסת העולם כאורגני. ערך החיים העצמי שלי הוא כפרט באורגן. והעולם הוא אורגן, אני מתייחס אל העולם ככה. על כן, כשאתה צדיק בעיר בדרך כלל, גם אתה רואה איך כל העולם, כולו נידון בטוב. כי מתי אתה יכול לראות את העולם ברע? כשאתה תופס אותו בצורה מקוטעת, לא בצורה אורגנית. כשאתה רואה פה המון המון מערכות, כשכל אחת עומדת לעצמה, אז יש מערכות שאתה יכול להגיד עליהן, הן אנטי-מגמתיות, הן נגד המגמה, הן נגד הטוב, הן מקלקלות, הן מרשיעות, הן מזהמות. זה כשאתה לא רואה את המבט הכולל, את המבט הפנימי, הנשמתי, של המציאות כישות חיה, שתלחש לי סוד ההוויה, החיים לי יש. כשאתה כזה, מה שנקרא, אין השם אל יראיו, ושיש לך עין אלוקית שרואה את המציאות בשלמות, בכלליות שלה, בכלליות האלוהית שלה, אז לא ראה עמל ביעקב, לא הביט אבן בישראל. כל העולם נידון בטוב אצלך. כל העולם הוא מהלך אחד של טוב, מראשיתו ועד סופו. הצדיקים הבהירים שככה הם רואים את המציאות, הם מזכחים את הכל. אחד כזה, עצם רעיונותיו, עצם התודעות שלו, זה פועל ישועות. מצד בהירות רעיונותיהם, הרעיונות הבהירים, ומצד הזוהר של הטוב המיושר שבחפצם הטהור. יש להם זוהר של טוב, טוב נקי, מוחלט, וישר, ברצון. יש להם רצון טוב. הם רואים את עצמם כביטוי של אותה תנועה מגמתית של אותו אורגן שחותר אל הטוב בקו התשובה שלו, בקו התורה שלו. אז מצד הבהירות של הרעיונות הללו ומצד הרצון הטוב הזה, הם מסלקים את כל קלקולי העולם ואת כל הרשעה מיסודם. זהו, אין בכלל מהיסוד אין רשעה. הם מחזירים את המציאות לערכה מצד מה שהיא באמת. כי הם מעמידים את כל התכונה של הסכלות ושל הרשע של העולם בתור מסקים. אם אתה תופס את המציאות כאורגנית, אז הרשע הוא לא פה בשביל הרשע. הוא פה בשביל הצדק, אבל הוא רשע, נכון. כי בשביל שהצדק יופיע, צריך שיהיה גם קצת הקלשה של הצדק. אילולא שהייתה הקלשה של הצדק, לא היינו באמת יכולים להיות שייכים אל מושג הצדק העליון. כמו שיש בדוגמה הידועה לכולנו, אור מאוד מסנבר. אני לא יכול להיות שייך אל האור אם אין איזושהי מעטפת שמתווכת ביני לבין אותו האור. ככה גם העולם שהוא ספוג עדיין באיזושהי אווירה יותר מקולקלת, זה כדי שאת אותו אור שכן יכול לחדור אנחנו נקלוט. רק שנייה, הם מעמידים את כל התכונה של השכלות. שכלות זה בשכל, רשע במוסר, כל מה שהעולם, שזה שתי הבעיות שלו. שחר ימיו ועד לרגע זה ממש. זה שיש שכלות ורשעות. חוסר שכל וחוסר מוסר. זה נקרא קליפה. הם מעמידים את כל התכונה של הקליפה הזו רק בתור מסכים. ומה המסך עושה? מתקן את הזרחת האור. מכין לו מקום שיוכל להעיר בעולם. זה מכשיר את הנפשות להיות יכולות להיות שייכות לטוב הזה. זה שיש מאבק עם הרע, זה בונה בנו את היכולת להיות שייכים אל הטוב. אז זה חסד עליון. שהקדוש ברוך הוא כך יצר את האדם הגדול בחוכמה, וברא בו את מה שברא בו. כן.
מה חסר זה אצל הצדיקים הלא בהירים?
זה בדיוק.
זה מין תפיסה שגויה עצומה יש להם, כך נשמע.
נכון. מה זה? נשמע כאילו כל בר בעיריו הוא צדיק בעיר. לא, הרוב הם לא מה שכתוב פה. הרוב לא רואים את העולם כולו נידון בטוב. הרוב אולי יודעים להגיד, תשמע, הכל לטובה, והכל וכולי, והעולם אורגני, והכל פה. אבל שייכות אמיתית, ראייה אמיתית, לראות את זה ממש, לא לדעת להסביר תהליכים בהיסטוריה, לראות את ההיסטוריה כולה כמו שהרב, הרב הוא כזה. אצל הרב הכל פה תנועות של משיח. הכל פה תנועות של משיח, הכל תנועות של משיח. אצלנו פחות. הרבה פחות. והדבר תלוי במידת האור עצמה. מתי אתה צריך מסך? כשהאור הוא אור חזק. כי אורה קדושה מצומצמת, הלא אינה צריכה סיתומים כדי לאפשר את הנאה מזיבה. על כן לגבי ערכה, מי שתופס את האור כאור מאוד חלש, אז גם לא צריך פה הצללה. אז לגבי ערכה של אורה קטנה, או צדיקות קטנה, כל גסות, כל נטיות חומריות וכל וחומר, כל רשעה וכסילות, הרי בעצמה דבר מקלקל, מעוות ומחליא, והנשמה מתשתשת על ידם, והנפש מתמלה רוגז, חולי וקצף על מציאותם. אתה פוגש עכשיו את הצמצומים. אתה אומר, למה צריך את הצמצומים האלה? הם מפרים לי לקלוט את האור. אתה בעל פה עם איזשהו פנס קטן, ואני עוד שם את היד שלי כדי להסתיר. אז אתה תיחס עליי שאני שמתי את היד כדי להסתיר. אז כל מה שקצת מזהם פה את האווירה, מבחינה של גסות גופנית או רשעות מוסרית שכלית, אז אנחנו נתמלא על זה קצף. לכן הצדיקים הלא בהירים הם מלאי קצף. כי הם לא קולטים פה את מהלכי העומק של איך האור, סדר זריחת האור בעולמות. אז הם זוהמים, מלאי מבט של דין על התופעות הללו. זה הצדיקים התחתונים, אבל מה שאין כן גורל הצדיקים העליונים, בעלי ההשכלה האלוהית הבהירה, ומי הוא נושא בעל האלוהית בהירה? לא מי שיודע להגיד את זה. נושא טהרת הרצון, שהאור המביק העליון שוכן בהם, החל השם ממה, הצדיקים הללו.
מה הקשר לרצון פה?
כי זה בדיוק הנקודה, זה מה שאני אומר. הנקודה היא לא להבין את המציאות כזורמת לטוב. הנקודה היא להיות שייך ברצון שלי, לאותו טוב שהוא למעלה מטוב, שהוא צריך עכשיו להתנחל בעולמות. זה מידת אדם של הצדיקים העליונים. זה לא יכול להיות ההבנה שלהם. ברור שבלי הבנה, גם הרצון יהיה חסר. אבל ההבנה היא רק אמצעי. והאור המביק, אותו אור עליון שהוא מגמת הכל, מגמת כל המגמות, זה שוכן בהם. אז הם מכירים שהאור, התאור, הוא הרבה יותר מכל, הוא הרבה יותר גדול מכוח העולם לשאת אותו. העולם לא יכול להיות עדיין שייך לאותה הערה, שהם חשים בפנימיותם איזו הערה זו. ועם כל זה, מוכרח הוא האור הזה להיות מהיר בעולם. אנחנו חייבים שהאור הזה יתחיל לטפטף עלינו נטפי קודש כאלו. אז הכרח הוא מצד טבע העולם שיהיו מסקים רבים להסתיר את האור. כי אם לא, האור חייב להופיע. זה החיות הפנימית של המציאות. אז היא צריכה להופיע. אז אתה רוצה לקבל אותה בלי מערכת מבסטת? הכל יישבר. הכל יתנפץ. אז אני נוטף לך את זה בקליפה. איזה חסד זה, הגבורה הזו, נכון? הקליפה היא דין נורא, דין נוראי, היא מצמצמת את האור, אבל זה החסד שבחסדים. זה המתקת הגבורה בשורשה, להבין למה הגבורה היא בעצמה חסד. למה הצמצום הוא בעצמו שפעה. אז הכרחו מצד טבע העולם שיהיו מסקים רבים להסתיר את האור. והמסקים הם הרשעה ונוסע. יש פה הערה גדולה בעולם עכשיו. הערה של תקופות, הערה אלוהית שמזדמנת. זה יבוא עם קליפה. והקליפה תהיה קודמת לפרי. כי היא תהיה שומר לפרי. אז אתה צדיק אמיתי עכשיו. אז מה אתה עושה? רק צועק גוואלד? או שאתה מזהה את התופעה ומנסה לקדם אותה בהתאם למגמה. ונמצא שכל אלה המסקים, ומה זה המסקים? הרשעה ונוסע, גם הם מכלל תיקון סדרו של עולם הם. ולכן כל עיקר גודל צערם של הצדיקים, הלא ממה שמצטערים בעלי האור המצומצם, שאין בכוחם לראות איך כל הרשעה כולה איננה כי עם המסך המתקן את הזרחת האור. מה צערם של הצדיקים העליונים? שבינתיים זה נתפס כסבל. בינתיים יש מי שבשבילו זה חושך. זה לא מסך שמבסט את האור. זה חושך. כי לא שייכים להערה הגדולה. כשאתה שייך להערה הגדולה, זה דבר שהוא חלק מהתפתחות העולם. וזה מביא צער, וזה מביא מדונים ומחלוקות ומריבות. אז הצדיקים הגדולים הם מצטערים על זה. זה כמו מבוגר וילד קצת. שהמבוגר רואה את הילד, לא רואה את התמונה בשלמותה, וזה קשה לו, והוא לא מבין שזה בונה אותו, אבל הוא בוכה. מה, לא קשה לי לפעמים להגיד לילד שלי, חמודי לא? עכשיו אתה לא אוכל, אתה הולך צחצח שיניים ונגמר. אתה רעב? תזכר מחר. מה, לא קשה? קשה. אבל קשה לי על שקשה לו. לא קשה לי כי זה לא טוב לו. קשה. אז זה לא נעים. לא דוגמה מספיק מדויקת, אבל קצת כדי להמחיש. כל הרשעה כולה איננה כי מסך המתקן את הזרחת האור. על כן, מה כתוב במקורות הפנימיים? פלא. פלא מה שכתוב. מי יוכל להסביר את זה? על כן, אתם משיח לאט ולצדיקאי הביטיובתא. לא הכוונה שיהיו בדור של משיח צדיקים כאלה שיצטרכו לחזור בתשובה, כי הם יהיו צדיקים פושעים. אז מה צדיק בהם? הזוהר לא היה קורא להם צדיקים. הזוהר קורא להם פה צדיקים. הם צדיקים, הם אנשים טובים, באמת, אבל קטנים. ובהתעלות הצדיקים למידת התשובה העליונה, תשובה העליונה, תשובה שרואה את הכל, כי מהמעמקים בה התשובה, אז יוכר להם שהאור הגדול הוא לאין חקר, והוא מופיע בעולם באיזוז גבורת חסדיו. כל הגבורות הם חסדיו. ולולי המסקים הרבים, שבאים על ידי כל סוגי הרשעות, החומריות והרוחניות, היה העולם מתשתש מרוב זיו. אז אתה עכשיו צריך להיות פרופסור למסכים, לקלוט בהם, להביט עליהם בעין טובה, אין השם אלי רעב, וגם לדעת, איך כל מסך הוא מכשיר קבלה של כל אור. כל תקופה שיש בה קליפה, היא שומרת לפרי. נמצא שהכל חוזר לתיקון העולם, וכל הרשעים מתקנים וחוזרים למוטב, ביותם מכירים את תפקידם, כשיהיו צדיקים כאלו, שיתקנו את העולם ברעיונותיהם הבהירים, ויוכלו להסביר למה פוסט מודרנה היא שומר לפרי. למה כל הקליפות הם שומרים לפרי. אז כל הרשעים מתקנים וחוזרים למוטב, ביותם מכירים את תפקידם. ומה העיקר עונשם? כי בסוף זה בא להם בבחירה חופשית. של הרשעים בא, על אשר ציירו את הצדיקים בעולם המצומצם. והצדיקים העליונים עומדים במחוויה, באים ומוצאים את הרשעים מכל מצרי שאול, זה הביטוי שמוצאים אותם מן הגיהנום, והכל נעשה מלא עוז וחדווה. עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתהו, שם המעיין יזרום, וגם ברכות יעתם מורי, ירחום יחיל אל חיל. יראה אל אלוהים בציון. טוב, באמת, התשובה פה בהקשר הזה של הפסקה, גם כתובה פה, התשובה העליונה, בתוך הפסקה. וגם באמת, מישהו צדיק עליון, הוא צדיק עליון כי הוא חי בתודעת ממעמקים בה התשובה. אז אני חושב ש... לא יודע, אני לא מזהה פה קשר לאיחוד של תשובת התאה והילאה בהקשר הזה. זה עוד שורש של מציאות התשובה, המשמעות של תשובה מבחינה פנימית וההשלכות של זה. הלאה, פרק י"ז. ההתגלות הגדולה של התשובה בחיי ישראל ובתחייתו בארצו. כל מה שלמדנו עד כה, תזיין פרקים. זה מה שנקרא לימודים באורות התשובה. אבל בסוף יש את המופע של זה. מופע של כל הערכים וכל האיכויות וכל הזרימות שזורמות מכל הפרטים שדיברנו. בסוף התגלות גדולה של התשובה, ההתגלות הגדולה של התשובה בחיי ישראל ובתחייתו בארצו. כשעם ישראל חי, תשובה מפקה. אומר הרב א', תחיית האומה היא היסוד של בניין התשובה הגדולה. תשובת ישראל העליונה ותשובת העולם כולו שתבוא אחריה. אתה מתבונן עכשיו, אתה רואה תחיית עם בארצו. לכאורה סתם עניין של חול אחר הצהריים. אבל אתה צריך לדעת שתחיית האומה זה יסוד של בניין התשובה הגדולה. מה שיופיע בעולם את התשובה הגדולה, העליונה, התשובה ששייכת לתיקון כל הערכים הפנימיים, הנשמתיים, המוסריים, השאיפיים, הרצוניים, עד לכדי תרגומם המעשי, ולא רק תשובה מלמטה כזו של סדרי חיים תשובתיים. תחיית האומה היא היסוד של זה. כשעם ישראל חי, אז זרימת התשובה נובעת. תשובת ישראל העליונה, אל השם, הופעת קומת החיים השלמה, ספרת החיים של עם ישראל בארצו, זה הופעת התשובה. כל מה שדיברת, פשוט צריך שעם ישראל יהיה חי, ואז גם לא צריך לדבר על. פשוט עם ישראל יהיה חי, ואדם יפתח פסקה. אדם לא יהיה לו עכשיו את השייכות לכל העיצבון של החטא. כי עובדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. והכל יהיה שלם. ואחר כך תשובת העולם כולו שתבוא אחריה. כי כנסת ישראל היא הצינור. בהרגשתה הרוחנית העודפת היא הצינור לתשובה של כל העולם אחר כך, כמו שלמדנו בסוף פרק ה'. התשובה תתגלה בתחילה ואחר כך לעולם כולו. אז זה המשמעות של התחייה. המשמעות של התחייה זה התגלות התשובה הגדולה. הבניין של התשובה. וגאולה ותשובה זה שתי מילים נרדפות. ממש. לכולי אלמה, זה לא מחלוקת. הגאולה היא התשובה, ופרשת המשיח על פי הרמב״ם בתורה היא פרשת התשובה. פרשת התשובה היא פרשת משיח. טוב, נעמוד פה. יכול להיות שמחר נעשה סיום בספר אורות התשובה. ואז נתחיל אותו עוד פעם. כלומר, אולי לא ביחד, אבל... אחיה שיוביץ, האמת שלא.
אולי זה לא רלוונטי, זה היה לפני למעלה משעה.